זה יותר גדול מריפוי סרטן. זה יאפיל על כל דבר אחר שעשינו. כתבתו של אוליבר וואנג, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. הוד ליפסון, מהנדס מכונות שמנהל את מעבדת המכונות היצירתיות באוניברסיטת קולומביה, עסק לאורך מרבית הקריירה שלו בנושא המודעות, מילה שחלק מאנשי תעשיית הרובוטיקה נמנעים מלהזכיר. נפגשתי עם דוקטור ליפסון, יליד ישראל, באוקטובר האחרון במעבדה שלו. הנושא הזה נחשב לטבו, אמר לי בחיוך. כמעט נאסר עלינו לדבר על זה. אל תזכיר את המילה הזאת, לא תקבל קביעות. אז בהתחלה הייתי צריך להסוות את זה, כאילו זה משהו אחר. זה היה בתחילת שנות ה-2000, כשליפסון היה מרצה באוניברסיטת קורנל. הוא ניסה לפתח מכונות שיוכלו להבחין אם משהו פגום בחומרה שלהן, אם חלק כלשהו שבור או שיש בעיה בחיוות, ולשנות את התנהגותן כדי לפצות על הליקוי הזה ללא הנחיית המתכנית. כמו כלב שרגלו נקטעת בתאונה, והוא מלמד את עצמו ללכת באופן אחר. יכולת ההסתגלות המובנית הזאת, טען ליפסון, תהיה חשובה יותר ככל שתגבר התלות שלנו במכונות. הרובוטים כבר שימשו לניתוחים, לייצור מזון ולתחבורה. היישומים למכונות נראים אינסופיים, וכל שגיאה בתפקודן, ככל שהן משולבות יותר בחיינו, עלולה לגרום לאסון. אנחנו ממש הולכים להפקיד את חיינו בידי רובוט, הוא אמר אז. רצוי שהמכונות האלה יהיו עמידות. אחת הדרכים לעשות זאת הייתה ללמוד מהטבע. בעלי החיים, ובמיוחד בני האדם, מסתגלים היטב לשינויים. יכולת זו עשויה להיות תוצאה של מיליוני שנות אבולוציה, שכן גמישות בתגובה לפציעה ולסביבות משתנות, מגדילה בדרך כלל את הסיכוי שבעל חיים ישרוד ויתרבה. ליפסון תהה אם יוכל לשחזר סוג כזה של ברירה טבעית בקוד שלו, ליצור בינה כללית כלשהי שתוכל ללמוד על גופה ועל תפקודה. בינה כזאת, אם ניתן יהיה ליצור אותה, תהיה גמישה ומהירה. היא תהיה טובה כמו בני אדם במצבי לחץ, אפילו טובה יותר. וככל שתחום למידת המכונה התחזק, נראה היה שהיעד הזה ניתן למימוש. ליפסון קיבל קביעות והתפרסם כמהנדס יצירתי ושאפתן. בשנים האחרונות הוא התחיל לנסח את המוטיבציה הבסיסית שלו לעבודה הזאת. הוא התחיל לומר את המילה האסורה בקול. הוא רוצה ליצור רובוטים מודעים. זה לא סתם עוד שאלת מחקר שאנחנו עובדים עליה. זו השאלה, אמר. זה יותר גדול מריפוי סרטן. אם נוכל ליצור מכונה שתהיה לתודעה שווה לתודעת אדם, זה יאפיל על כל דבר אחר שעשינו. המכונה עצמה יכולה לרפא סרטן. מעבדת המכונות היצירתיות בקומה הראשונה של בניין סילי ומד באוניברסיטת קולומביה, מאורגנת בקופסאות. החדר עצמו הוא קופסה שמחולקת לתחנות עבודה קופסתיות עמוסות בקופסאות קטנות. בתוך הסדר הזה מפוזרים רובוטים וחלקי רובוטים. פנים כחולות בוהות ממדף, חסרות הבאה. מכונה ירוקה דמויית הכביש שולחת את רגליה מתוך סל על הרצפה. רובוט שפירית ניצב במאוזן על שולחן עבודה. זוהי הפסולת האבולוציונית של מוחות מכניים. הקושי הראשון בחקר התחום הזה, שאין לומר את שמו, הוא שאין הסכמה לגבי מה הוא בעצם כולל. זו אותה בעיה כמו עם מושגים מורפלים אחרים, דוגמת חופש, משמעות, אהבה וקיום. התחום הזה אמור להיות שמור בדרך כלל לפילוסופים, לא למהנדסים. היו כאלה שניסו לעשות מיון טקסונומי של התודעה, להסביר אותה על ידי זיהוי פונקציות במוח או ישויות מטאפיזיות יותר. אבל המאמצים האלה אינם חד משמעיים ורק מעוררים שאלות נוספות. אפילו אחד התיאורים הנפוצים ביותר של אותה תודעה פנומנלית, אורגניזם הוא מודע, אם יש משהו שהוא כמו להיות אותו אורגניזם עבור האורגניזם עצמו, בניסוחו של הפילוסוף תומאס נייגל, יכול להיות לא ברור. קפיצה ישירה על המים האחורים האלה עשויה להיראות חסרת תועלת לרובוטיקאים ולמדעני מחשב. אבל כמו שאמר אנטוניו קאלה, רובוטיקאי מאוניברסיטת פלרמו באיטליה, אם מוציאים את התודעה מהמשוואה, יש תחושה שמשהו חסר בתפקודן של המכונות החכמות האלה. השימוש בתכונות אנושיות החל ב-1955, ראשית ימי מחקר הבינה המלאכותית, כשקבוצת מדענים בדרטמות שאלה כיצד מכונות יכולות לפתור סוגים של בעיות השמורות כיום לבני אדם ולשפר את עצמן. הם רצו לדמות יכולות מתקדמות של המוח, כמו שפה, חשיבה מופשטת ויצירתיות, במכונות. ונראה שהתודעה היא גורם מרכזי ברבות מהיכולות האלה. אבל הניסיון להפיק את המילה האסורה והמעורפלת באמצעות פונקציות סדורות הוא משימה קשה, אם לא בלתי אפשרית. רוב הרובוטיקאים והמהנדסים נוטים לדלג על הפילוסופיה ולגבש הגדרות פונקציונליות משלהם. תומאס שרידן, פרופסור אמריטוס להנדסת מכונות במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, מאמין שניתן לצמצם את התודעה לתהליך מסוים, וכי ככל שנדע יותר על המוח, כך המושג ייראה פחות מעורפל. מה שהתחיל כדבר מפחיד ורוחני כביכול, מתברר בסופו של דבר כמדע פשוט ואובייקטיבי, אמר. העמדות הללו אינן שמורות לרובוטיקאים בלבד. פילוסופים כמו דניאל דנט ופטרישיה צ'רצ'לנד ומדען המוח מייקל גרציאנו בין היתר, הציגו מגוון תיאוריות פונקציונליות של התודעה. ליפסון וחברי מעבדת המכונות היצירתיות משתייכים למסורת הזו. אני צריך משהו בר בנייה, יבש, לא רומנטי, רק ברגים ואומים, הוא אומר. הוא מסתפק בקריטריון מעשי לתודעה. היכולת לדמיין את עצמך בעתיד. היתרון של תיאוריה פונקציונלית של התודעה הוא בכך שהיא מאפשרת התקדמות טכנולוגית. לאחד הרובוטים המודעים לעצמם, המוקדמים ביותר שיצאו מבעבדת המכונות היצירתיות, היו ארבע רגליים שמחוברות בצירים וגוף שחור עם חיישנים שהוצמדו לו בנקודות שונות. הרובוט זיהה כיצד המידע שנקלט בחיישניו משתנה בזמן שהוא נע במעבדה, ויצר הדמיה של עצמו כדמות גפרורים. בזמן שנה המשיך הרובוט להשתמש באלגוריתם למידת מכונה כדי לשפר את ההתאמה בין המודל העצמי שלו לגופו האמיתי. הרובוט השתמש בדימוי העצמי הזה כדי למצוא, בסימולציה, שיטה להתקדם. אחר כך הוא יישם את השיטה הזאת על גופו. הוא הבין איך ללכת בלי שיראו לו איך ללכת. המחקר הזה היווה התקדמות גדולה, אומר בויואן צ'ן, רובוטיקאי באוניברסיטת דיוק, שעבד במעבדת המכונות היצירתיות. מניסיוני הקודם, בכל פעם שאימנת רובוט להשתמש ביכולת חדשה, תמיד ראית בן אדם בצד, אמר. לאחרונה פרסמו דוקטור צ'ן ודוקטור ליפסון מאמר בכתב העת Science Robotics, שחשף את המכונה המודעת החדשה ביותר שלהם, זרוע פשוטה דו-מפרקית שקובעה לשולחן. באמצעות מצלמות שהוצבו סביבו, הרובוט צפה בעצמו מתנועע, כמו תינוק בעריסה שצופה בעצמו במראה, אמר ליפסון. בהתחלה לא היה לו מושג איכן הוא נמצא במרחב, אבל כעבור כמה שעות, בעזרת אלגוריתם למידה עמוקה רב עוצמה ומודל הסתברות, הוא הצליח לזהות את עצמו בעולם. יש לו איזשהו מושג של עצמו, ענן, אמר ליפסון. אבל האם זה באמת היה מודע? הסיכון שבהתחייבות לכל תיאוריה תודעה הוא שדבר כזה פותח פתח לביקורת. כמובן מודעות עצמית נראית חשובה, אבל האם אין מאפיינים מרכזיים אחרים של התודעה? האם אפשר לקרוא למשהו מודע אם הוא לא נראה לנו מודע? קאלה מאמין שהתודעה לא יכולה להתקיים בלי שפה, והוא מפתח רובוטים שיכולים ליצור מונולוגים פנימיים, להגיב לעצמם ולהרהר בדברים שהם רואים סביבם. אחד הרובוטים שלו הצליח לאחרונה לזהות את עצמו במראה, ועבר את מה שהוא כנראה המבחן המפורסם ביותר למודעות עצמית של בעלי חיים. ג'ושוע בונגארד, רובוטיקאי מאוניברסיטת ורמונט וחבר לשעבר במעבדת המכונות היצירתיות, מאמין שהתודעה אינה מורכבת רק מקוגניציה ופעילות מנטלית, אלא יש לה היבט גופני בעיקרו. הוא פיתח יצורים שנקראים קסנובוטים, שעשויים כל כולם מתאי צפרדיה, המקושרים ביניהם כך שמתכנת יכול לשלוט בהם כמו במכונות. לדברי דוקטור בונגארד, זה לא רק שבני אדם והחיות התפתחו כדי להסתגל לסביבתם ולתקשר זה עם זה. הרקמות שלנו התפתחו כדי לשרת את התפקודים האלה, והתאים שלנו התפתחו כדי לשרת את הרקמות שלנו. בעצם אנחנו מכונות חכמות שעשויות ממכונות חכמות, שעשויות ממכונות חכמות, וכן הלאה, אמר. בקיץ האחרון, בערך באותו זמן שליפסון וצ'ן הציגו את הרובוט החדש שלהם, מהנדס בגוגל טען שבוט הצ'אטים החדש והמשופר של החברה, שנקרא למדה, הוא בעל תודעה וראוי שהתייחסו אליו כמו לילד קטן. טענה זו זכתה לתגובות ספקניות, בעיקר משום שהצ'טבוט איבד קוד שנכתב כדי להשלים משימה, אמר ליבסון. לא היה מבנה תודעה בסיסי, אמרו חוקרים אחרים, רק אשליה של תודעה. ליבסון הוסיף, הרובוט לא היה מודע לעצמו. זה קצת כמו רמאות. אבל עם מידה כה רבה של חוסר הסכמה, מי קובע מה נחשב לרמאות? אריק שווייצגבל, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת קליפורניה, ריברסייד, שכתב על תודעה מלאכותית, אמר שהבעיה עם חוסר הוודאות הכללי הזה היא שבקצב הזה, המין האנושי כנראה יפתח רובוט שאנשים רבים יחשבו שהוא מודע לפני שנסכים על קריטריונים של תודעה. כשזה יקרה, האם נצטרך להעניק לרובוט זכויות? חופש? האם צריך לתכנת אותו לחוש עושר כשהוא משרת אותנו? האם יותר לו לדבר בשם עצמו? להצביע? שאלות כאלה הזינו תת ג'אנר שלם של מדע בדיוני בספריהם של סופרים כגון אייזיק אסימוב וקזאו אישיגורו, ובסדרות טלוויזיה כמו Westworld ומראה שחורה. סוגיות הנוגעות למה שמכונה זכאות להתחשבות מוסרית, Moral Considerability, הן מרכזיות בדיון על זכויות של בעלי חיים. אם חיה יכולה לחוש כאב, האם הריגתה בשביל הבשר שלה היא טעות? אם החיות אינן חובות דברים כמו בני האדם, האם זה אומר שאנחנו יכולים לנצל אותן להנאתנו? נראה כי לשאלה אם לחיה יש יכולות מודעות מסוימות, יש משקל בהחלטה אם יש לה זכויות מסוימות, אבל אין הסכמה לגבי מהן אותן היכולות. לנוכח חוסר ודאות שכזה, דוקטור שווייצגבל סבור שעלינו ליצור אך ורק מכונות שאנחנו מסכימים בוודאות שהן חסרות חשיבות מוסרית, או להפך, מכונות שנסכים בוודאות שהן כן בעלות חשיבות מוסרית. כל דבר בתחום האפור של התודעה והחשיבות עלול לגרום נזק חמור מנקודת מבט כזו או אחרת. רוברט לונג, פילוסוף במכון עתיד לאנושות באוניברסיטת אוקספורד, תומך באזהרה הזו. הוא אמר שפיתוח בינה מלאכותית במעבדות מחקר וחברות גדולות נתן לו את התחושה של הסתערות על עתיד שמציב בעיות לא ידועות ומטרידות שאנחנו לא מוכנים אליהן. אחת הבעיות המפורסמות היא האפשרות ליצור מכונות סופר אינטליגנטיות שעלולות להשמיד את האוכלוסייה האנושית. פיתוח רובוטים שנתפסים כמודעים יוסיף לקשיי התמודדות עם סיכונים אלה. אני מעדיף לחיות בעולם שבו דברים זזים הרבה יותר לאט, ואנשים חושבים הרבה יותר על מה שמוכנס למכונות האלה, אמר דוקטור לונג. אבל זהירות רבה מדי תוביל להתפתחות טכנולוגית איטית. שווייצגבל ולונג הודו שגישה שקולה זו עשויה לעכב את הפיתוח של בינה מלאכותית גמישה ושימושית יותר. עבור מדענים במעבדה, תיאוריות כאלה יכולות להיראות מופשטות באופן מעורר תסכול. אני חושב שאנחנו לא קרובים לסיכון הזה, אמר קאלה כשנשאל על הסיכונים של יצירת רובוטים בעלי יכולות מודעות, הדומות לאלה של בני האדם. ליבסון הוסיף, אני מודאג מכך, אבל אני חושב שהיתרונות עולים על הסיכונים. אם אנחנו צועדים במסלול הזה שבו אנחנו מסתמכים יותר ויותר על טכנולוגיה, טכנולוגיה צריכה להיות עמידה יותר. הוא הוסיף, וישנו גם ההיבריס של הרצון ליצור חיים. זה האתגר האולטימטיבי, כמו לטוס לירח. אבל הרבה יותר מרשים מזה, הוסיף מאוחר יותר. באחת מתחנות העבודה במעבדת המכונות היצירתיות, זרוע רובוטית מודעת לעצמה החלה לנוע. יואנג הו, סטודנט מחקר במעבדה, הפעיל רצף מכני. לעת עתה הרובוט לא התבונן בעצמו ויצר מודל עצמי, הוא רק הסתובב באקראי, התפתל או זז פעם בשנייה. זה עדיין לא היה מודע. ליבסון נשען לאחור בכיסאו והסתכל על הרובוט, ואז אמר להו, צריך גם לגרום לרובוט ליצור מודל של עצמו על ידי התנגשות בכל מיני דברים. הו, סטור השיער, השעין את סנטרו על כף ידו. כן, זה מעניין, אמר. ליבסון המשיך, כי גם עיוור יכול ליצור דימוי של עצמו. אפשר פשוט לשים עליו קופסה, אמר הו. כן, אמר ליבסון, זו צריכה להיות סביבה עשירה מספיק, מגרש משחקים. שני המדענים ישבו שם וחשבו, או נראו כאילו הם חושבים, בוהים ברובוט שהמשיך לנוע לשולחן. כך, אמר ליבסון, נעשה המחקר במעבדתו. החוקרים מסתכלים פנימה ומזהים אלמנט כלשהו של עצמם. מודעות עצמית לגוף, תחושה של סביבתם, מבוכה בקרבת אנשים אחרים, ומנסים להכניס את האלמנט הזה למכונה. אני רוצה לקחת את זה הכי רחוק שאפשר, אמר ליפסון. אני רוצה שרובוט יחשוב על הגוף שלו, שיחשוב על התוכניות שלו. במובן מסוים זה הפשוט ביותר מכל תרגילי הרובוטיקה. זה מה שילדי בית ספר יסודי עושים לפעמים עם מכשירי חשמל ישנים. אם אפשר לעשות את זה עם מדפסת שיצאה משימוש, למה אי אפשר לעשות את זה עם המוח שלנו? נפרק אותו, נראה איך הוא עובד, ואז ננסה לבנות אותו מחדש. תרגום מרב שמבן. זה יותר גדול מריפוי סרטן, זה יאפיל על כל דבר אחר שעשינו. כתבתו של אוליבר וואנג, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.